פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא את מיטב המנהלים, אנשי העסקים והיזמים בישראל, כדי לעזור לכם להיות מנהלים, אנשי עסקים ויזמים טובים יותר. הפעם אנחנו מראיינים את קובי גור, מנכ"ל Leverate ומנהל בעל ניסיון עשיר במיוחד בשניים מהתחומים המורכבים והמסובכים ביותר שאפשר למצוא בעולם הטכנולוגיה, הימורים מקוונים ומסחר במטבע חוץ, או פורקס. כפי שנשמע מקובי, התחומים האלה מציבים מגוון רחב במיוחד של אתגרים בפני היזמים והמנהלים. עבודה בסביבה שבה הרגולציה עשויה להיות לא מפותחת, בתהליך התפתחות או רגולציה כבדה מאוד, כשלכל מדינה בעולם יש את הדרך המיוחדת שלה להתמודד עם הימורים ומסחר במטבע חוץ. קובי ייתן לנו מבוא קצר לפורקס והסיבות למוניטין הבעייתי שיצא לתחום הזה, במיוחד בכל מה שנוגע להונאת לקוחות. נשמע גם על מה שלמד קובי על עבודה מול הסינים כשהקים את הסניף של Leverate בשנחאי, ולבסוף נשוחח על שיטת הניהול שספג קובי כמנהל מוצר באמדוקס ומהן התובנות שהפיק מעבודתו שם. אנחנו ניפגש בצידו השני של הרעיון. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, איתנו היום קובי גור. לצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
ובוא נציג אותך קובי למאזינים שלנו. אז קובי גור בן 46, נשוי ואב לשלושה, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. בעבר היה סמנכ"ל התפעול של פלייטק, חברה בתחום המשחקים המקוונים, סמנכ"ל באדוריקה שעוסקת בתחום הפרסום המקוון, וכיום מנכ"ל Leverate שהיא ספקית פתרונות טכנולוגיים לברוקרים בתחום הפורקס. אהלן קובי.
אהלן, נעים מאוד להיות פה.
תודה רבה שהצטרפת אלינו.
שמח מאוד.
אז קובי, מי שבעצם הביא אותך אלינו והמליץ שנושיב אותך כאן בכיסא הנידונים אצלנו בתוכנית, זה דורון כהן, שהוא בעצם יושב ראש הדירקטוריון של Leverate ואחד מארבעת המייסדים. וכששאלנו אותו למה הוא רוצה אותך פה, אז הוא ציין אותך כמי שיש לו ניסיון ניהולי עשיר מאוד, עם היסטוריה עשירה מאוד בתחום המקוון, בין היתר בפלייטק, שזו חברה ענקית עם הרבה הרבה אנשים, אז בהחלט נשמע מאוד מעניין מה לשמוע ממך בתחום הזה. בוא נתחיל איתך ישר מהסוף בעצם, מה שאתה עושה היום, אז בוא נסביר קודם כל למאזינים, מה זה פורקס, מה זה מסחר במטבע חוץ?
אוקיי, בשביל לעשות את זה באמת בשפה פשוטה, בוא נחשוב על כל בן אדם שיש לו תיק השקעות, והוא משקיע במניה של אפל, קונה את מדד תל אביב 25, באותה מידה הוא יכול להשקיע היום גם במטבעות, לקנות יורו דולר, להחליט שמחרתיים הבחירות בארצות הברית הולכות לכיוון מסוים, והוא מעוניין לבצע השקעה כזו או אחרת, ומבצע את ההשקעה הזו. עכשיו, הוא יכול ללכת לבנק ולקנות דולרים, או למכור יורוים, הכל בסך הכל מול פקיד. מה שבעצם עולם הריטל פורקס למען הדיוק מייצר, זה אפשרות לאדם לשבת בבית, ולקנות ולמכור מטבעות, בצורה שהיא לא מלאה כאילו הוא הולך לבנק, אלא מהבית. יש עוד אלמנט אחד מאוד קטן שהוא משמעותי בתחום הזה, וזה המינוף. יכול לנוע מ-1 ל-10 ועד 1 ל-500, אולי אפילו יותר מזה, שאומר, מכיוון שהמטבעות זזים בסך הכל בתנועות מאוד קטנות כל הזמן, אם נשים רק 1,000 שקל או 1,000 דולר לטובת העניין, התנועה המאוד קטנה הזו לא תניב...
הרווח או ההפסד היא לא... מזערי.
נכון, יניב מעט מאוד. לעומת זאת, אם שמתי 1,000 דולר, הפקדתי 1,000 דולר, והמינוף שלי הוא 1 ל-100, אז בחשבון מהיר אני יכול לקנות ולמכור 100,000 דולר, ולכן התנועה הקטנה הזו הופכת להיות לרווח אבסולוטי משמעותי. זה בעצם עולם הריטל פורקס, אני יכול לעשות את זה גם על מטבעות, גם על מניות, גם על סחורות, גם על אינדקסים וכן הלאה וכן הלאה. עוד כלי השקעה להרבה מאוד אנשים, בעצם עולם הריטל פורקס הנגיש את התחום של מטבע חוץ, שעד אז היה נחלה בלעדית בעצם של מי שניהל סיכונים, חברות גדולות וכדומה, הנגיש את זה לקהל הרחב כעוד אמצעי השקעה.
מה עושה Leverate?
Leverate בעצם היא הספקית טכנולוגיה מהמובילות בעולם בתחום הזה. אנחנו בעצם נותנים לברוקרים, שהם הגוף שבעצם נותן לטריידרים, לי, לך, לכל אחד מאיתנו, את האפשרות לסחור. אנחנו מייצרים את הטכנולוגיה שבעצם מאפשרת לאדם לסחור מכל מקום, מהמובייל, מהטאבלט, מהדסקטופ אצלו בבית, בווב, במשרד אם הוא רוצה, את כל המערכות הבקן, מערכת המסחר, ניהול הסיכונים לברוקר, יש פה מערכות שלמות, אוסף שלם של פתרונות בעצם שמיועדים לברוקר כדי שיוכל להסיר מראשו את הדאגה הקטנה שאומרת, אני צריך טכנולוגיה.
את התשתיות הטכנולוגיות.
נכון מאוד.
עכשיו, אתם באמת לא ברוקרים בתחום הזה, אתם לא שחקנים בצד של נכון הברוקר, מאוד. אז יש לך איזושהי נקודת השקפה מאוד מעניינת, בוא נגיד כמישהו שהוא בפנים ומבחוץ לעולם הזה.
נכון.
אנחנו יודעים שלפורקס יש מוניטין בשנים האחרונות בעייתי, באיזשהו קטע של רמאויות והונאות מסוימות שצפו בשנים האחרונות ועלו ככה בכותרות נכון, בתקשורת.
נכון.
למה זה קורה בתחום הזה? מה זה מגיע המוניטין הזה?
אני למען האמת חושב שזה קורה פשוט בכל תחום. זה תהליך אבולוציוני כמעט בכל תעשייה. בוא ניקח את הגיימינג 10 או 12 שנים אחורה. מאוד דומה במובן הזה. מה שקורה בתוך תהליך אבולוציוני, בעיקר בעולמות האונליין, זה ש... נכנסים הרבה מאוד אנשים פנימה, כסף קל יחסית, אין חוקים באמת, אין הסדרה, די יכולים לעשות מה שרוצים, ובדרך כלל גם רמאים נכנסים לתחום. לאורך השנים עם התפתחות, עם אבולוציה של תעשייה, ורואים את זה בהרבה מאוד תעשיות, אני כאחד שצמח באמדוקס, זה תעשיית הטלקומוניקציה, אחרי זה בפלייטק בגיימינג, התהליך האבולוציוני מאוד מאוד דומה, מגיע שלב שבו רגולטור אומר, עם אחת משתי סיבות, או שהוא רוצה את המיסים הרלוונטיים לתחום.
הוא רוצה להרוויח.
בדיוק. או שהוא רוצה להגן על האזרחים שלו, לרוב זה להגן על האזרחים, אבל מאחורה הוא רוצה את המיסים. הוא אומר, בוא נסדיר את התחום, בוא נגיד מה מותר, מה אסור, למי מותר, למי אסור, מה אנחנו מבקשים שיהיו הכללים שנהוגים, ובעצם מה שקורה בעצם בשנים האחרונות, זה הסדרה כמעט מוחלטת, אם נדבר בעיקר על מדינות המערביות, ארצות הברית כבר מזמן שמה, אוסטרליה, אנגליה, כל מערב אירופה, כרגע גם מזרח אירופה בתהליך. ישראל האחרונה, הרשות לניירות ערך, הנפיקה, כן, 5 רישיונות, ממש לפני כחודש, לחברות בתחום.
איזה דוגמה להונאה כזו שהייתה אולי מקובלת בתקופות של אין, שלא היו
מאוד בהם. פשוטה, מאוד פשוטה. אני אתן 2 אפילו. הראשון אני מבטיח לך תשואה. הכי קלה, תשים אצלי $1,000, אתה מקבל 1,200 אחרי חודשיים.
בוודאות היא תרוויח.
שיחת מחירה הכי קלאסית שיכולה להיות בין איש מחירות לסוחר. עונה שנייה זה, אני יודע אם זה עונה, זה כלים בשכנוע שהיום אסורים על פי הרגולציה, זה אני אתן לך הלוואה, אין לך כסף, אין בעיה, אני אתן לך קרדיט. ואחרי זה אני מוצא דרכים לגבות את זה, כמו לדוגמה, מראש אתה נותן לי כרטיס האשראי ואני מוצא דרכים. אם אתה מסתכל היום בעולם מה שקורה, מכיוון שלברית היא חברה גלובלית, אז אנחנו בהחלט יושבים על מלמעלה ורואים את כל הטרנדים שנעים. העולם נע לרגולציה, הרגולטורים, אם עד היום טיפלו במה שאנחנו קוראים לו ילדים טובים, אלה שבאו לבקש רישיון, שילמו על הרישיון, עומדים בכללים, הם היום מתחילים להסתכל על מה שאנחנו מכנים במרכאות הילדים הרעים. אותם ברוקרים שהם עדיין לא רגולייטד, לא ביקשו רישיון, והשיטה היא שמה מאוד פשוטה. אחד עושים בלקליסטינג, הולכים לבית משפט, אומרים, הספק הזה או האתר הזה אסור בפעילות אצלנו, בוא נפסיק אותו, או מודיעים לגוגל ולכל מיני מקומות שבהם מפרסמים אונליין, אותם אתם לא מקבלים, אם אתם רוצים להמשיך לעבוד נגד זה, בצרפת. והחלק הכי אגרסיבי אולי זה רדיפה אישית של הבעלי חברות האלה. יש סיפור אמיתי, שני סיפורים, הם באמת אמיתיים, על אנשים מחברות לא רגולטוריות, אחד נחת בניו יורק, השני ברומא, מחברות שונות בתחומים שונים, שנעצרו ברגע הנחיתה ונלקחו לחקירה.
איך שהם ירדו במטוס?
השם נמצא, אתה יודע, באימיגריישן, בוקר טוב, אדוני, שמחים שנחתת אצלנו בניו יורק, בוא בבקשה הצידה, בוא נדבר.
וזה עובד.
תעשיית הגיימינג היום היא מאוד מאוד נקייה. אני לא אגיד שאין עדיין פעילות שהן לא רגולייטד, יש כמובן גם מדינות שלא קבעו רגולציה, ולכן מותר לפעול בהם, אם לא אסור, מה שנקרא. אבל כן, זה עובד וזה מנקה, ומה שזה יצר בעצם, זה קונסולידציה דרמטית. זאת אומרת, היום אני, שוב, אני אקח את תעשיית הגיימינג, אבל אני רואה את זה כבר גם בתעשיית הפורקס, הקטנים יותר, שצריכים פתאום להשקיע בלשלם על רישיון, בלעמוד בכללים מסוימים, אין להם את המשאבים הראויים לעניין, ובעצם או שהם סוגרים או שהם מוכרים את העסק. למי הם מוכרים? לגדולים שכן יכולים. וגם הגדולים בינם לבין עצמם מתחילים להתאחד. תעשיית הגיימינג לדוגמה, בשנה וחצי האחרונות היו איחודי ענק, כבר מייצר טיר אפסים, לא טיר אחדים. באמת, מגה אופרטורים.
אני חושב שצריך להסביר פה שאנחנו מדברים על הגיימינג, בעיקר בתחום ההימורים
מקוונים. נכון, הימורים מקוונים, כן,
לחלוטין. שזה משהו אולי, כשמאזינים שומעים גיימינג, לא הכוונה פה ל...
זה לא דום.
זה לא דום ומשחקי פייסבוק.
נכון, נכון מאוד. באמת ההימורים המקוונים.
פוקרים, קזינו,
לגמרי, לגמרי.
ושוב, שצריך לזכור גם שחלק מהרגולציה ומהמניעה של הגיימינג, נובעת באמת, מסתכלים על זה כאילו מי שעסק בזה היה איזה וריאן מועד או משהו כזה, מסיבות מיסויות, זאת אומרת, זה מתחרה בתכלס, במכונת המיסים המאוד משומנת של...
מפעל הפייס המקומי.
לס וגאס, לס וגאס ממוסה, זה יופי של הכנסות יש למדינת נבדה.
גם בישראל, לא מזמן ראינו את הסערה של בעצם הצבת מכונות תימורים, בכל מיני...
חנויות של מפעל הפיס.
בכל מיני אזורים שבהם יותר מועדים אנשים להמר וכדומה. זה נושא רגיש בכל מדינה.
זה נושא רגיש בכל מדינה, אני חייב להגיד לכם שמניסיון שלי בפלייטק, זה לא שאני בא לעודד הימורים, בסוף כל אדם הוא אדם בוגר, שיחליט עם עצמו מה הוא רוצה, אבל אני אקח את פינלנד כמדינה מאוד מעניינת כדוגמה, יש שם חברה שנקראת ריי, היא בעצם מפעל הפיס המקומי, והמדינה שם הבינה שהיא לא יכולה להילחם בחלק הבלתי חוקי, ולכן הקימה בעצמה גוף הימורים מקוונים. והם קבעו כללים מאוד מאוד נוקשים, למי מותר, מה צריך לבדוק, כמה כסף מותר, יש שם משהו שאפילו נקרא פאניק בטן, זאת אומרת, שאם הבן אדם מרגיש שהוא מאבד שליטה, הוא בעצמו לוחץ, ואז הוא מוגבל לשבוע או לחודש, אני באמת לא זוכר, הם יצרו מודל מתמטי לזיהוי התמכרות, שחייבים להכיל אותו ברגע שהבן אדם עובר רף מסוים, אז ברגע שנקרא מה שנקרא תחום של responsible gaming, והוא חלק מהרגולציה, זה מאוד מאוד בתוקף. אני חייב להגיד פה עוד משהו מאוד קטן, אנחנו רואים בסליחה שאני אומר, בבועה שלנו, של ישראל, והתפיסה שלנו לגבי תחום ההימורים המקוונים, היו לי המון שיחות, הייתי נוסע ללונדון במסגרת העבודה, וניגש ומדבר עם אנשים, אתה יודע, לא משנה אם זה חנות טוטו מקומית, או קזינו מקומי, ונורא סקרן אותי התפיסה שלהם לגבי התחום. עכשיו, יושב לידי בחור, 50, 100 פאונד, יושב לידי, אתה יודע, שהוא שולחן בלקג'ק לדוגמה, ואני שואל אותו, תגיד לי, זה לא, מה התפיסה שלך לגבי העניין? ואומר לי, תקשיב, מבחינתי, השעות שאני מבלה פה, אחד אני מדבר איתך, הכרתי אותך, אתה מישראל, נורא מעניין בינינו השיחה, אני שותה איתך בירה, תענוג. שתיים, מה שאני מוציא פה, הייתי מוציא על חולצה בזרה, או על מסעדה בסור, זה בילוי מבחינתי. אני, להגיד לך שאני שורף הרבה כסף? לא, יש אנשים שבטח שורפים יותר, אבל מבחינתי, זה חלק מהתרבות שלי. אז אני חושב שאנחנו באמת באיזושהי תפיסה מסוימת בישראל לגבי התחום הזה, שהיא שונה מיתר העולם. אני לא רוצה לבוא ולהגיד, אני מצדיק את זה, אבל אני חושב שאם ניגשים לזה בצורה מסוימת, זה בהחלט יכול להיות מכשיר, מדברים על מיסים והכנסות למדינה ודברים מהסוג הזה, שאם עושים אותו באמת נכון, ויש דוגמאות לזה בעולם, אז זה באמת יכול להיות משהו לתועלת הציבור. ושוב, בוא לא נתבלבל, מפעל הפיס הוא הימורים. בחסות המדינה, נקודה.
מה דעתך באמת על כל הקטע של הימורים בחסות המדינה? הרי זה איזשהו מין שטח אפור כזה, שבו המדינה היא גם הרגולטורית, וגם
הנהנית,
או הפושרית, שכאילו יש לה אינטרס מנוגד גם לגבות הרבה כסף.
כשכל עוד עושים את זה נכון, ובכללים מסוימים, ובאמת שומרים, שלא נותנים לילד בן 15, להיכנס כמו שהוא יכול להיכנס לפיצוציה ולקנות אלכוהול, אבל כשבאמת עושים את זה תחת כללים מסוימים, ומנפיקים לדוגמה תעודת, נקרא לזה בשם הפשוט שזה, תעודת מאמר, שרק איתה ואחרי שהבנם נבדק, ונבדקו המקורות שלו, ושם שנה על בנות און, והמון המון כללים שחלים במדינות מערב אירופה, אין פה שום דבר שישראל צריכה או יכולה להמציא, כבר מדינות מערב אירופה עושות את זה, אז אני חושב שיש בזה איזשהו ערך, כי חוזר לזה משהו למדינה חזרה. כן צריך להקפיד ולבדוק שלא מגיעים לשם אנשים שהם מוצאים שם את השקל האחרון של הפנסיה שלהם, ולא אנשים שמכרו את הדירה ובודקים. אני אתן לך דוגמה קטנה מהתחום שלנו היום. נתקלתי לאחרונה עם אחד הלקוחות, בתהליך של מישהו שמפקיד כסף, יש בעיקר כשזה סכום גדול, או פעם שנייה או שלישית, יש תהליך ברגולציה שנקרא לבדוק את מקור הכסף. source of funds, והוא שלח את הפיס חשבון הבנק שלו, כי זה מה שהוא יכול היה להוכיח להפקדה, שאני זוכר טוב, הייתה משהו כמו 20 אלף פאונד, אני חושב. לא סכום מבוטל, וגם לא סכום גבוה, אבל אנחנו רואים גבוהים ממנו, אבל גם באמת לא סכום קטן, ונורא סקרן את ישבתי עם הברוקר, והוא אמר לי, תקשיב, דחיתי 20 אלף פאונד, הוא דחה, הכנסה, או לפחות הכנסה פוטנציאלית, ושאלתי אותו למה, נורא סקרן אותי, מה עומד מאחורי, תשמע, אני רגולטורי. וראיתי שהסורס אוף פאנס שלו זה היה המשכנתא שהוא לקח על הבית. וסירבתי.
וזה מה שהיינו רוצים לראות
בעולם אידיאלי. וזה מה שהיינו רוצים לראות בעולם אידיאלי, יותר מזה, מכיוון שרגולטורי באודיט, ותמיד יש בקרות של הרגולטור על זה, אם הוא היה נתפס, הוא היה מאבד את הרישיון. והוא לא יסכן את העסק שלו בשביל באמת סכום פעוט מבחינתו. להגיד לך שיש אנשים שלא רגולטורים, שבלי להתבלבל היו לוקחים ולא מעניין אותם, כן, יש כאלה, אבל רמאים יש בכל תחום, והייתי השבוע בשיחה מעניינת באיזשהו מקום אחר, ומישהו שאל אותי את השאלה, ומישהו שישב לידי לא מהתחום, די שותף שלו, הגיב לו, תגיד לי, כשמוכרים לסכנה ביטוח שהיא לא צריכה, זה לא אותו דבר? אז בעיניי זה באמת, קודם כל לפנות לאנשים בוגרים, בעת להיות אדם מוסרי, ולהגיד שאתה עושה את העסק הזה בניקיון כפיים, אני חושב שזה נכון, ואם למדינה יש את היכולות, ויש לה את היכולות, לקבוע את הכללים ולאכוף אותם, אז אני לא רואה בזה שום דבר פסול.
אז אתה בעצם גם בלברית היום, וגם בפלייטק כסמנכ"ל, כל הזמן התעסקת בעצם בעבודה מול הרגולטורים. אז איך באמת יזם, או מנהל בעסק, בתחומים שבהם יש עבודה צמודה מול רגולציה, מה אתה יכול לייעץ לו, איך לבוא נכון לעבודה מול רגולטור?
זה מתחיל בלקחת החלטה עסקית מהותית, שאתה הולך להיות מוסדר ונקי ולעבוד לפי הכללים. אם זה לא חלק...
לא לנסות כל הזמן ולעבוד על
הרגולטור. לא לחפש שטחים אפורים. זה נורא קל לגלוש ולהגיד, טוב, תראה, רגולטורים שכותבים הנחיות, הם נעשים בהתחלה בוודאי כשהם לומדים את העסק, הנחיות מאוד כלליות. אחרי זה עם הזמן כשהם לומדים, הכללים מתפתחים, הם מודקים יותר, ברורים יותר, יש חוות דעת שונות על פרשנויות שונות, אבל בהתחלה באמת זה מאוד נתון לפרשנות. אם עסק לא מחליט מהרגע הראשון להיות מאוד מאוד ברור בזה שזה התחום שלו, זה הריבוע, פה הוא עובד, פה הוא לא זז, בלי זה שלא ייכנס בכלל לתחום של הרגולציה. ההחלטה השנייה של זה צריכה להיות נעוצה בעובדה שכשאתה עובד תחת רגולציה יש לך השקעה. לדוגמה, לשלם לחברת הטכנולוגיה יותר עבור הפקת דוחות. סתם ניקח דוגמה. רגולטור נורא אוהב דוחות, מסוגים שונים, בגוונים שונים, בתדירויות שונות. זה השקעה, הוא צריך לשלם עליה. או להוריד את אפשרויות הרווחים. לדוגמה, אותה דוגמה של 20,000 פאונד שדיברתי עליה. כסף שלא נכנס לו. אז כשאתה מסתכל על שורה תחתונה, הוצאות, שורה עליונה, אתה פתאום רואה שההוצאות גדלות, השורה העליונה גדלה, קטנה, וכך שהשורה התחתונה קטנה, אז אתה צריך להיות ערוך ומוכן, שוב, נפשית לעניין הזה, שתרוויח פחות. ובמרכאות כאב הראש, זה לא פשוט לעבוד עם רגולטור, אתה כל היום נתון, בעיקר, קח את התחום של הפורקס, הרגולטורים קונסים כל הזמן, על חריגות, וזה לא פשוט להיות כל היום במקום של מגננה. מעבר לזה, זה אכיפה יומיומית קבועה ושיטתית עם הצוות שלך. אנשי המחירות, הם עם שואב נורא למכור, ובכיוון שרובם מבוססים על שכר בסיס פלוס עמלות, אז העמלות זה החלק המעניין, והם מחפשו את המקומות שבהם יכולים לעשות קצת יותר. אז יש כל הזמן לדאוג שהכללים שהחלטת לגביהם, אכן...
לבלום את הנטייה להגזים.
בדיוק, אכן נאכפים.
אני רואה במגמה בתקופה האחרונה, בעיקר מחברות מאוד גדולות וחזקות, להחזיק, אני לא זוכר אפילו איך קראו לה התפקיד הזה, אבל מישהו שעושה את הקשרים מול הדרגים הפוליטיים. יש לזה ממש הגדרת תפקיד?
יש, בתחום הגיימינג או הפורקס יש תפקיד שנקרא compliance officer, או יש לזה המון שמות, אבל בסופו של יום זה מישהו שאחד מכיר מצוין את הכללים, שתיים, בוא נדבר שנייה על עולם הטכנולוגי, הוא סוג של מנהל המוצר אחורה לקבוצת הפיתוח, כי אם רגולטור עכשיו מוציא דרישה לדוח חדש, מי שקורא מה צריך לעשות, לתרגם את זה לאנשי הפיתוח, זה אותו compliance officer, וסוג של להיות החבר הכי טוב של הרגולטור, לשמור איתו על קשרים, להבין מה הולך, בגלל שרגולציה בהרבה מאוד מקרים, יש סעיף שנתון לפרשנות, אז אתה יודע, זה כמו לפעמים עורכי דין, תלוי איך אתה שואל את השאלה, אז לבוא ולשאול את השאלה הנכון, שהיא לטובת העסק ועדיין עומדת בכללים. זה תפקיד מהותי כשאתה נכנס, בפלייטק היה לנו צוות של קומפליינס אופיסר. הרקע הוא חצי משפטי, חצי...
כן, זה נשמע כמו תפקיד כזה שהוא די מורכב לבצע אותו טוב.
כן.
חצי טכנולוגי, חצי נכון, משפטי, נכון, קצת נכון. כמו פוליטיקה וכדומה.
נכון, זה באמת לא תפקיד קל, אבל הוא נדרש, הוא מחויב. הוא לא לפעמים אתה נדרש ומחויב לפי הרגולציה. אתה חייב לעבור הסמכות וכן הלאה, אבל לא בכל הרגולציות, אבל עדיין כל חברה שנכנסת לזה, זה סוג של צריכה אחת כזה.
עכשיו, מה אם, ופה אני דווקא יותר מסתכל על העולם של לברית, עוד פעם, אתם יותר שחקן טכנולוגיה, זה פחות אבל פגשתי באיזשהו כנס לא מזמן, שחקן שהוא יותר, והם ממש משתמשים בלוביסטים, להוביל חקיקה, יש תחומים שהם עדיין, יש לא מעט מדינות שהעניין לא מוסדר, אז הוא נתן כדוגמה דווקא את אחד ממדינות מזרח אסיה, שפשוט הם קיבלו המלצה, תעבדו בכל הכוח, תייצרו פרזנס, ואחרי זה כבר השלטונות יבואו ויעשו רגולציה מול מה שקיים. זאת אומרת,
יש גישות עובדות בשטח?
בדיוק, סוג של עובדות, בדיוק.
יש גישות שונות לגבי רגולציה, זה מאוד מאוד תלוי מי הגוף ומה מוביל את הרגולציה הזו. תמיד יש את המדינה הראשונה, גם בגיימינג ולמען האמת גם בתחום שלי, היום ארצות הברית הייתה המובילה, ועדיין כל מדינה קובעת לעצמה את הכללים, היום יש המון copy-paste, זאת אומרת, אתה לא רואה איזה רגולציות יש בעולם, אתה מנסה לקחת את הטוב ביותר מכולם, לראות מה מתאים לטעם המקומי שלך, ולהכיל את הכללים האלה. אני יכול להגיד לך שהשיטות קיימות מכל הסוגים, מכל הגוונים, אני שומע לוביסטים, אני שומע על כאלה שמחפשים, כאלה שיודעים לשחק גולף ומקושרים לשר האוצר או לשר המסחר באותה מדינה, והלכו על בחור התשיעי, יקבעו מה הרגולציה בכל מה שקשור לתחום של הפורקס. זה יכול להיות מחברות ייעוד גדולות, דרך אנשים פרטיים שמכירים. אני מודה שפחות אני מכיר את התחום של לקבוע עובדות בשטח, למרות שמה שקורה בפועל, בהרבה מקרים, מכיוון שלא, לא אסור, או לא אסור, אז פעילים שם, ומשם זה מתחיל, אתה יודע, כמו פטריות אחרי גשם לגדול, ונוצרת נורמה. אני הייתי עד גם למקרים שבהם חסמו לגמרי, לדוגמה בצרפת, אני חושב שעד היום אפילו אסור משחקי קזינו מקוונים. מותר פוקר, מותר ספורט, הימורי ספורט, אסור לחלוטין רולטה, בלק ג'ק וכל הדברים האלה. וזה היה קיים לפני שנכנסה הרגולציה, הם פשוט חתכו ואמרו לא. באיטליה, עם הגבול, מותר. עכשיו יש פה המון מעקפים, המון דברים, צרפתי שרוצה לשחק בלק ג'ק, IP נרשם באיטליה, באמת, העולם הזה של, בעיקר בעולם הטכנולוגי, לא בעיה לעקוף. אם רוצים, אבל בוא נגיד שרוב האנשים לא ממש, אחד לא מכירים ולא ממש עוקפים.
לכם, כמי שהם ספקי תשתיות טכנולוגיות, רגולציה זה טוב?
בוודאי, בוודאי. אני שאל אותי השבוע, באותה שיחה שדיברתי עליה קודם, רגולציה היא לא סיכון, בעיניי היא הזדמנות, בעיקר לחברה כמו לברת. תראה, יש ספקי טכנולוגיה קטנים, רגולציה באה עם בקשות, עם דרישות, דיברתי על דוחות, אבל זה באותה מידה יכול להיות 1001 דברים שנוגעים לשינויים טכנולוגיים. לספק קטן, לספק את כל הדרישות של הרגולטור, לא פשוט. עכשיו, הוא לא מספק את זה למען עצמו, הוא צריך לקוחות שיקנו ממנו את המערכת, ולכן הוא צריך שהמערכת שלו תהיה מותמת לרגולציה. באותו רגע שרגולציה נקבעת, הוא צריך להוציא פיזית כסף מהכיס, להשקיע בהתאמה לרגולציה, ואז לחפש את הלקוחות. אולי אפילו יש לו לקוחות שרוצים את הרגולציה, והוא יאבד אותם אם הוא לא ישקיע את הכסף. כך שלספקי טכנולוגיה קטנים, זה סיכון. לנו כלברת, אנחנו אחד מהגדולים בעולם, יש לנו את האמצעים לעשות את זה, בעיניי זו הזדמנות, כי הקטנים ייעלמו, יישארו בסוף מספר משמעותית יותר קטן של ספקי טכנולוגיה, ובעיניי אני רק מחכה ליום שהרגולציה תהיה הרבה יותר אגרסיבית, כי אני יכול להרשות לעצמי את ההשקעה, לא הרבה חברות יכולות לעשות את זה.
יש, אולי בתקופה שלפני שהיית בפלייטק עצמה, אבל יש מקרה מפורסם, של החוק שנכנס בארצות הברית על איסור הימורים מקוונים
ב-2006. באמת לפני תקופתי, כן.
וזה, למיטב הבנתי, זה פשוט כמעט חיסל את עולם ההימורים המקוונים, או יצר פשיטות רגל המוניות וכדומה.
נכון, נכון. זה יצר פשיטות רגל של חברות שלא, לא היה להם אלטרנטיבה באותו רגע נתון. זאת אומרת, בוקר אחד, והחליטו להפסיק פעילות בארצות הברית. לחברות שהיה להם, נגיד, 50% מההכנסות מארצות הברית ו-50% ממקום אחר, אז הם באמת קטנו מאוד. ומשם התחילו לצמוח פעם נוספת. היום שוק ההימורים העולמי הוא גלובלי לחלוטין, הרבה מאוד מדינות. דרך אגב, גם ארצות הברית חזרה לפני כ3 שנים לתמונה. מאפשרת בעצם פוקר והימורי ספורט למיטב זיכרוני, ולאחרונה גם הימורי קזינו, כשעד כמה שאני זוכר זה סטייט בי סטייט. זאת אומרת, זה לא איזה משהו פדרלי.
כל מדינה קובעת את המדינים שלה.
את הכללים שלה, בדיוק.
עכשיו, לכם בלברייט יש כבר 6 סניפים ברחבי העולם.
כן.
אתם בעצם צריכים לעבוד מול 6 רגולטורים שונים?
הוא הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. באירופה, לדוגמה, יש את הגוף המרכזי של האיחוד האירופי, שנקרא אזמה, אבל הוא גוף שנותן הנחיות, הוא לא קובע את הרגולציה. עדיין בכל מדינה בנפרד, עם גרמניה, יש רגולציה שנקראת בפין, או בקפריסין סייסק, וכן הלאה וכן הלאה, כל מדינה לוקחת את ההנחיות משנה אותם למיטב הבנתה כמו שזה רלוונטי, כך שבאירופה אנחנו מדברים על כמה וכמה רגולציות שונות, באמת יש הרבה יותר משש היום בעולם, אנגליה בפני עצמה, אוסטרליה, המגוון הוא די גדול. לנו כחברה יש תמיד את השאלה העסקית אסטרטגית, האם אנחנו נכנסים למדינה? עכשיו, ברור שאתה מסתכל על גודל השוק וגודל מתחרים, והשאלות הסטנדרטיות העסקיות, השאלה המרכזית שאנחנו שואלים את עצמנו גם, האם הרגולציה כבדה עלינו? ואנחנו מבטרים, אני אתן את הדוגמה, יפן, היא רגולציה מאוד מאוד כבדה, מצד שני השוק די ענק, באמת, במונחים של ריטל פורקס הוא אולי הכי גדול בעולם, ועדיין לברייט החליטה בשלב הזה לא להתעסק ביפן, כי רמת ההשקעה היא מטורפת מול כמות לקוחות עם רישיון מאוד קטנה. אבל זה שאלות עסקיות שנוגעות כל פעם מחדש, האם אתה נכנס לשוק, ואם לא, למה. פשוט ניתוח שוק סטנדרטי שאנחנו עושים, יש המון רגולציות.
אני רוצה לקחת איזושהי זווית קצת שונה. אני רואה כפאטרן שחברות, גם חברות שעוסקות בתחום של, נקרא לזה כספים, אבל למיניהם, וחברות גיימינג, פעילות בדרך כלל, ההדקווטר שלהם, או הרישום שלהם הוא בקפריסין. עכשיו, אפשר להיכנס, בין, נקרא לזה מדינות מקלט, בין אם כמקלט מס, או בין אם כמקלט רגולטורי. אני אשמח לשמוע גם קצת למה עושים את זה שם, מה ישראל מפסידה מזה שהרישום נעשה שם, יש פה פנים של מיסים, אני מניח שהמדינה מפסידה.
אני חושב שההיבט היחידי הוא מיסוי, למען האמת. אתה יכול להפעיל מארץ המון, יש כמה וכמה לקוחות שמפעילים מארץ את הקול סנטר, ברחבי העולם. מהצד השני, וזה הזווית האישית שלי, ואני, כשהצטרפתי ללברייט, שמחתי לראות שהיא מסתדרת לחלוטין עם הגישה האישית שלי. לברייט היא חברה שרשומה בארץ, משלמת מיסים בארץ, ואני גאה על זה. אני חושב שזה חלק מהעניין המאוד מאוד נכון של מה אנחנו עושים פה. כן, אני חושב שהשיקול המרכזי הוא שיקול מס. אני לא חושב שיש הרבה מעבר לזה עוד שיקולים אחרים של נוחות הקמה, או נוחות ניהול, או דוחות, או
כי בזמנו חברות הגיימינג ישבו ברובם בגיברלטר.
יש גיברלטר, באמת, כן, רגולטורית ומיסויית, זה היה עיקר הדברים הרלוונטיים, אבל באמת, כשאתה מקים רגולציה ואתה רושם חברה תחת רגולציה, כדאי שאתה תהיה, לא כדאי, אני חושב שברוב הרגולציות, אם לא כולן, אתה חייב להיות עם איזשהו סוג של ישות משפטית מקומית. אז תמיד יכול להקים חברת בת או חברה אחות, אבל אין תרגילים או ביצועים משפטיים, פיננסיים, לא בהכרח תפעוליים. אני שוב אומר, בהקשר שלנו לברייט חברה בישראל, אנחנו גאים בזה, ומבחינתנו, יותר מזה, למרות שיש לנו 6 סניפים, רוב כוח אדם, להערכה שלי, 90% ממנו, אולי קצת פחות מזה, נמצא בארץ.
אז אם אנחנו כבר נוגעים בנושא כוח האדם, אז לאחרונה יצא לכם בעצם לגייס עבור הסניף של, הסניף שלכם בסין, בשנגחאי, אני זוכר, נכון? איך הולך תהליך של גיוס צוות חדש להקמה של סניף במדינה זרה, בתרבות שונה לחלוטין?
אני יכול לענות, אוקיי, זה משהו מרתק בעיניי. באחד, בעיקר עבורי, כאחד שטייל די הרבה בעולם במסגרת העסקים שלו, לסין נחשפתי רק בשנה וחצי האחרונות. תרבות אחרת, ואני יודע שכולם אומרים את זה, וקשה מאוד להבין את זה עד שלא נמצא שם פיזית. אתן לכם דוגמה קטנה, סיפור קטן, אולי לא בסין, אבל בהונג קונג, שזה בהונג קונג בשדה תעופה, אני עולה במדרגות, וכמעט כרגיל עם הטלפון ביד, ולא משנה, מיילים, וויינט וכאלה דברים, ופתאום העין שלי קולטת בצד איזה מדבקה. עכשיו, חבל שלא רואים, כי אנשים שומעים את זה, אבל אני הייתי מראה לכם, יש פשוט מדבקה בצד שאומרת, תרים את העיניים שלך מהטלפון. ממליצים לך להרים את העיניים מהטלפון. סוג של תרבות שכולה נעוצה, העיניים של האנשים נעוצות, לא משנה אם זה ברכבת התחתית, ברחוב, הם בתוך המובייל שלהם. בכל דבר, החיים שלהם הם במובייל. יש שם אפליקציה שנקראת וויצ'ט, התחליף לוואטסאפ נקרא לזה. אנשים חיים עם זה, משלמים עם זה. לשאלתך, להרים טלפון, להרים סניף בסין, לא פשוט, לשמחתי, טי דמתי, שהוא אחד מהקו-פאונדרים של אברט, עבר להונג קונג לפני כשנתיים פלוס, והוא בעצם זה שיזם והרים והקים את הסניף המקים. זה התחיל בגיוס איש מחירות. לא פשוט לגייס שם, אנגלית לאנשים היותר טובים היא לא שפה פשוטה, אבל מאוד מאוד ברור, בעיקר הדיבור לפחות, ועדיין אתה צריך להבין המון דברים שקשורים לחוקי עבודה, ומה חשוב לו, ועזיבות של עובדים, ולמה הם עוזבים, ומה חשוב להם. ישבתי בפגישה, פגישת מחירה, באחד מהכנסים, ומדברים סינית מה שנקרא, לא מבין סינית. והזמין אותי יש מחירות להצטרף לשיחה שלו עם, 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 עם פוטנציאל, עם מישהו שהוא לקוח פוטנציאלי, ואני יושב בשולחן ומרגיש די דביל, כי מדברים ביניהם סינית, ואני מדי פעם עם הראש מזיז את הראש ומחייך קצת, ולא מבין כלום. אחרי שהפגישה נגמרה, שאלתי את האיש מחירות שלי, למה חשוב לו שאני אשב? הוא אומר לי, תקשיב, הכל שם זה עניין של אמון אישי. זה פשוט בא ומתחיל מהנקודה של האמון האישי, ובאמת, הבן אדם רוצה להסתכל לך בעיניים. היה נורא חשוב לו שמנכ״ל החברה יישב איתו בשולחן, ויש משפט בסין, אני מקווה שאני לא טועה בניסוח שלו, פעם ראשונה אנחנו נפגשים, אנחנו מכרים, פעם שנייה אנחנו משפחה. ונושא האמון הוא קריטי שם. יש המון המון אלמנטים של לעיניים שלנו כעיניים ערביות שונים לחלוטין, וכשאתה נכנס לפתוח סניף בסין, נורא חשוב להבין אותם, ונורא חשוב לעבוד עם מישהו שמכיר את זה. עכשיו, זה הצד האישי של איך לעבוד עם סינים. מאז הסניף שלנו גדל כל הזמן, אתה צריך לעבוד עם חברה מקומית, ואז לפתוח חברה שלך, המון אלמנטים משפטיים וכנדומי, אבל כשאתה מגיע להתמודדות הטכנולוגית, זה כבר הופך להיות עוד יותר מעניין, כי יש מה שנקרא The Great Firewall of China. המשקל של The Great Wall of China. אתה צריך להקים דאטה סנטר מקומי, או לגשת לספק אינטרנט מקומי שיאפשר לך לעבוד. אסור לך להטמיע קוד של גוגל, כי הוא לא עובד שם פשוט. פשוט לא עובד. בעלי אתרים שרגילים לעבוד עם גוגל אנליטיקס, לא רלוונטי. אתה מטמיע את קודים של גוגל בקוד שלך, לדוגמה, לאפליקציות מובייל, הם לא עובדים שם. פשוט, אתה צריך להתאים את עצמך לוויצ'אט וקיוקיו, שזה הפייסבוק שלהם, ועוד כל מיני אפליקציות מקומיות.
ממש ש... אקולוגיית אינטרנט.
אקוסיסטם שינה. שחי בפני עצמו, ואתה צריך ללמוד לעבוד איתו, כי אחרת פשוט לא תצליח. אנחנו, אני גאה להציג, להגיד שבזכות איתי דמתי, אנחנו בתחום שלנו בוודאי, אבל לא מעט חברות טכנולוגיה, אלה שהשכילו להבין איך לעבוד בכל הרבדים האלה, בכל הממדים האלה, עוד יש לנו דרך ארוכה לעבוד וללמוד שם, אבל אנחנו, הסניף היום מונה כ10 אנשים עם תוכניות גידול די מסיביות, חלק נכבד והולך וגדל של ההכנסה שלנו מגיע משם, לא רוצה להתיימר ולהגיד פיצחנו, אבל אנחנו כבר יודעים איך לעבוד שם.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
אז היה לך תקופה ארוכה מאוד, אני מחזיר אותך חזרה אחורה לעבר, תקופה ארוכה מאוד באמדוקס.
נכון.
התחלת שם ממש בתור מנהל פרויקט, אם אני זוכר נכון, נכון. והמשכת עד לדירקטור של קשרי לקוחות, אם אני זוכר נכון, או משהו דומה. אמרת באחד מהרעיונות שאמדוקס הייתה מין בית ספר לניהול עבורך.
לחלוטין.
מה למדת באמדוקס?
וואו, אני חושב שאמדוקס היא חברה שבה אתה כמעט מדרג די זוטר מתמודד עם המון אתגרים. זה כמובן האתגר המקצועי של התפקיד של לשמוע אתה עובד שם, אם שאני אם זה מפתח או כל דבר אחר, אבל אתה פתאום מתחיל להתמודד עם שיחות, עם לקוחות בחול, עם אתגרים של לוחות זמנים. אמדוקס ידועה במשהו אחד, זה בדליברי שלה. אין לקוח שמפספס משהו. העובדים והלקוח יקבל את מה שהוא צריך בזמן. אז אתה לומד לעבוד תחת מערכת לחצים מאוד מאוד משמעותית, וככל שאתה גדל באחריות שלך ומתקדם בהיררכיה, רמת האחריות גדלה. היה לי שם מנהל שאמר לי, אני חושב שהייתי מנהל פרויקט, אולי כבר מנהל פרויקט מתקדם כזה, הוא אומר לי, תקשיב, אתה בסך הכל מנהל עסק קטן, אם לא תחשוב ככה, אתה לא תצמח. עכשיו, אתה בא בבוקר, בא למכולת, פותח את הקופה, רואה כמה כסף, אם לא סיימת את היום עם יותר כסף, הפסדת. עכשיו, מותר שיהיו ימים מפסידים, אבל בסך הכל אתה צריך להתקדם. עכשיו, ברגע שאתה מבין את זה, אתה פתאום מתחיל לחשוב על אלמנטים של שיווק. שאתה כנגיד ראש צוות, הייתי אז מנהל אימפלמנטציה, היינו אחרים על ההטמעה של המערכת אצל לקוחות. אתה לא חושב על השיווק.
זה נתפס כתחום אחריותו של מישהו אחר בחברה.
בדיוק. אתה מתחיל לחשוב על ה-P&L שלך, של הקבוצה הקטנה שלך. כמה הוצאות יש לך? אמנם אתה לא מכניס הכנסות, אבל רגע, אולי אני כן יכול להכניס הכנסות, ואתה הולך ללקוח ואתה משכנע אותו לקנות ממך עוד שירותים, ואתה מתחיל לעבוד כמו איש מכירות. יש שם כל כך הרבה אלמנטים פנים חברתיים מול הלקוח שאתה לומד המון המון דברים. עכשיו, זו חברה שהיא גם מאוד מתודולוגית. המון תהליכים וטמפלטים ושיטות עבודה והם כולם מוטמעים ביומיום שלך. כך שאתה יוצא משם, אתה מעריך כמה באמת נספג לך ב-DNA ונמצא אצלך בכל מקום. אני, היום בצהריים הייתה לי פגישת עבודה בתוך החברה, אנחנו נכנסים לתחום חדש. אחד הדברים שלמדתי שם, בתחום שלי שהתחלתי ממנו, היה ניהול פרויקטים, אחד הדברים הראשונים זה חבילות עבודה. עכשיו, ניגשנו לתחום עסקי היום בצהריים, כשהגישה בשיחה הייתה, בוא נפרק את התחום לחבילות עבודה. חבילה משפטית, חבילה פיננסית, חבילה של גודל שוק. אתה פתאום חושב, בצורה הזאת, אני היום בצהריים פתאום הייתי בהלם, כמה זה מוטמע לי בפנים, עמוק, בדם. וזה מחלחל, זה באמת מחלחל.
מודל לתוך תרבות.
לחלוטין. יש גם המון דברים שיש את המשפט שמה שלא עשיתי, שכחתי כבר, מה שלא אתם עוד לא עשיתם, אני כבר שכחתי. סוג של דוחות מסוימים, סוג של מעקב משימות מסוים, שהרבה מאוד חברות לא מטמיעות. עכשיו, יש המון חברות ענק בארץ, לכל אחת את שיטת העבודה שלה, נייס ו-HP, שהיא בכלל עולמית, וצ'ק פוינט שהיא ישראלית. אלה חברות שבעיניי כולם באותו לבל פחות או יותר, ישראליות, אבל מתנהגות בתרבות ניהול באמת של חברת ענק בתחום שלה. אני חושב שאחד הדברים הגדולים שקרו פה בשנים האחרונות, נדברים על סצנת הסטארט-אפ, לעשות אקזיט ומהר, אני חושב שישראל היום נמצאת גם במקום של הרבה מאוד בוגרי אמדוקס למיניהם, אמדוקס שם גנרי, כבר יצאו לשוק ולקחו איתם כל כך הרבה מהיכולות האלה, מהדברים שהם כבר מוטמעים אצלהם, שכשהם מגיעים לחברות בגודל הבינוני, ולבעלי החברה אין איזשהו אינטרס ללכת ולמכור, אז החברה באמת יכולה להגיע לצמוח ולהיות גדולה בתחום שלה.
שזה תמיד אמור שזה עקב אכילס של המנהלים הישראלים.
נכון.
זאת אומרת שיכול להיות שיש פה איזשהו שינוי.
אני חושב שב-10-15 שנים האחרונות יש באמת גדילה ניהולית של המנהל הישראלי. זה מצטרף להמון יכולות שיש לישראלים גם ככה, היזמות והיכולת לחשוב מחוץ לקופסה, דברים שהובילו אותנו בתחום הסטארט-אפ, שעכשיו מצטרפת לזה שכבה מאוד מסיבית של יכולות ניהול משיטות, ובאמת בתוך DNA של בן אדם, איך נכון לנהל, זה יכול לייצר המון המון דברים טובים, ובאמת להוביל חברות למקומות מאוד מעניינים בתחום שלהם. תסתכלו על Outbrain או טבולה, בתור דוגמאות, הם חברות שברמת החלטה, אני בטוח שלהם המון הזדמנויות למכור. הם ברמת החלטה אמרו, לא, אנחנו הולכות להיות הכי גדולות בעולם בתחום הזה.
וויקס.
וויקס, דוגמה, בדיוק, הם חברות שבעיניי מדהימות בתפיסה של המייסדים, שאמרו, לא, אנחנו הולכים להיות גדולים, ואנחנו יודעים גם איך. גם יותר מזה, המון סטארט-אפיסטים, שעכשיו הם בסיבוב השני, דורון לדוגמה, דורון בסיבוב השני של סטארט-אפ שלו, כבר יודע מה צריך לעשות, הוא כבר נכווה, הוא כבר מצולק מאירועים מסוימים, הוא כבר קיבל את הניסיון, לא בטוח שהוא ימכור, אולי כן, אני לא נכנס לראש שלו ולשיקולים שלו, אבל באמת, מקום שבו המון סטארט-אפיסטים כבר בסיבוב השני והשלישי, יודעים מה לעשות.
ומה שמרגיז שהוא רק ב-32,
מאוד מרגיז, כן.
אני מוכרח לתת את החוויה האישית שלי בעבודה מול אמדוקס, אני בכמה הזדמנויות יצא לי לעבוד אפילו די אינטנסיבית עם צוות ה-IT של אמדוקס, ובאמת זה שפוע אמיתי, זאת אומרת, זאת חברה גדולה וישראלית, יש לה קצת את האגרסיביות הישראלית, אבל לצד המון מתודולוגיה, אני אתן סיפור קצר, הגיע אליי בזמנו, אני ניהלתי את המחירות של חטיבת המחשוב האישי ב-HP באותה עת, וספציפית מול אמדוקס, מכיוון שניהלתי גם את הפעילות הזאת וגם את הפעילות הישירה, אמדוקס היה לקוח ישיר שלנו, של אחד מאנשי המחירות שלי, והוא קרא לי יום אחד לפגישה באמדוקס, ישבתי מול מנהל התשתיות, זה ברמת דירקטור, מוטי טובי, בחור מקסים, ומוטי אומר, תשמע דני, יש לנו פה הערכות למצב DRP, למצב של דיזאסטר, מדינת ישראל, מדי פעם עפים טילים, אז עוד לא עפו טילים למען האמת, אבל...
אבל כבר יש את החשיבה הזו.
בדיוק, יושבים ואומרים, אוקיי, יש לנו, לא זוכר, 3,000 עובדים בארץ, לא חשוב המספרים כרגע, יש 3,000 עובדים, אנחנו רוצים להיערך לסיטואציה שבה אף טיל על אחד המרכזים שלנו, לא בשעות שעובדים וחס וחלילה נפגעו העובדים, אבל יש לנו 3,000 פיסיס שאנחנו צריכים. מה עושים? מסתכל עליו, אני לא אמרתי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אומר, תשמע, אתם, יש לכם יכולת ייצור גדולה, אנחנו לקוח ישיר שלכם, בואו תמצא לי פתרון. עכשיו, תראו, אני התעסקתי עם הרבה מאוד פתרונות יצירתיים בחיי בזה, גירדתי מאוד חזק בראש, חזרתי לבוסם שלי בחול. אמרתי, תראו, יש פה בקשה מלקוח, הוא לקוח גדול שלנו, חשוב. היה אחד הלקוחות החשובים, אז זה היה בתחילת הפעילות שלנו, הישירה מול לקוחות בתחום הזה. לא יכולתי להרשות לעצמי, גם להרגיז אותו וגם אולי לאבד אותו, כי היה ברור לי שכל מתחרה אחר, יגיד לו, אין בעיה, נפתור את הזה.
כן.
ישבנו והלכתי להנהלה, הלכתי ממש למפעל הייצור, בדקתי מה הקפסיטי, ייצור של PCs.
צריך להתניע ייצור.
להתניע מהרגע לרגע על הקונפיגורציה הספציפית של אמדוקס. וגילינו שזה בערך, שוב, כי צריך לעשות סטאפ, עניינים, זה עניין של 3-4 ימים, עד שאפשר, כמות הזאת הייתה כמות מצחיקה, זאת אומרת, 3,000-4,000 PCs למפעל כמו המפעלים של HP, זה לא כמות משמעותית, אבל עד שעושים את הזה, את הבט, צריך לגמות, זה קונפיגורטור, לא נכנס לכל הסיפור. אוקיי, עכשיו, זה נמצא, אני לא זוכר, נדמה לי שזה באותה עת ייצרו בצ'כיה, לא חשוב שזה, באיפשהו במזרח אירופה, ומה עושים עם זה, איך מייטיסים? אז הלכנו ובדקנו כמה עולה לחכור מטוס של פדקס מהרגע להרגע, תוך התחייבות, מי שעשה בדק זה המפעל, כי הוא זה שחוכר את כל הזה, והקיצור נתנו קורט של דיזסטר, בסיטואציה של דיזסטר, כמה יעלה לאמדוקס לקום ממצב שכל המחשבים שלה הופצצו, והם צריכים לעבור בלוקיישן חדש, וזה נכנס לתוך תוכנית הדיזסטר ריקאבר של אמדוקס. תראו, אני עבדתי מול כל התעשייה בארץ, כל התעשייה, כל סוגי הלקוחות, באמת, יצא לי בארץ וגם בחול אחרי זה מול הרבה, כזאת חשיבה מתודולוגית ורצינית, לא ראיתי. זאת אומרת, על הפיסיה, בדרך כלל אומרים, טוב, נסתדר. תראו,
התפיסה הישראלית של יהיה בסדר.
בדיוק.
יש המון בוגרי אמדוקס למיניהם, ועם יכולות הניהול שאתה מקבל שם, שבאמת מוטמעות לך בכל תא בגוף, הולכים עם זה לחברות אחרות, ולוקחים איתם את הניסיון ואת האנרגיה הזו, ואת החשיבה הזו, ומטמיעים, אני מקווה את מה שרלוונטי, את מה שלא רלוונטי, הרבה מאוד אנשים, כולל עבדכם הנאמן, חוטאים לפעמים בלהגיד שזה גם רלוונטי פה, ואתה מבין שאתה פשוט מפספס.
אני חושב שמה שאני לוקח באמת, מהשיחה איתך בצורה מאוד ברורה, זה משהו שאמרת שגדלת עליו באמדוקס, שזה הקטע של כל, זאת אומרת, שגם אם אתה מנהל של פרויקט לצורך העניין, אתה צריך לחשוב כחברה.
נכון.
כאיש שמנהל חברה. זה משהו שדרך אגב, ראינו למשל כשאני ודני התארחנו בוויקס, ויש להם תרבות ארגונית שגם מקדמת מאוד את גישת המחשבה הזו, אבל זה באמת יחסית נדיר בחברות מבוססות. למשל, אני עבדתי באלביט וברפאל, שתי חברות שבהן אין את הגישה הזו כתרבות של חברה, אבל עם המאזינים שלנו ששומעים את זה, יודעים שבעצם זה משהו שהם יכולים כן להוביל בעצמם.
זה משהו שאני מנחיל לכל עובד אצלי בחברה, בכלל יש המון שאלת הלמה. ניקח מפתחים כדוגמה, ויש לי המון שיחות עם מפתחים אצלי, או במקומות אחרים, מפתחים, אומרים, טוב, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה. נתת לי בעיה, נמצא לפתרון ברמת קוד. ואני, האינטרס שלי לגרום למפתח לשאול שאלת הלמה, מהמנהל מוצר בדרך כלל. למה אני עושה את זה? הקונטקסט הוא מהותי. כי יכול להיות שאם הוא יבין את מה מנהל המוצר מנסה להשיג, ברמה עסקית, הוא יבוא עם דרך פתרון אחרת לגמרי ממה שמנהל המוצר, ראש הצוות שלו ינחו. עכשיו, זה נכון לכל התפקידים, לכל הרמות. כשתשאלת למה, הלמה קשור ל... אני מנהל עסק קטן, מנהל עסק גדול, זה לא משנה, לא משנה אם אתה מנהל עסק של 500,000 שקל, 100,000 שקל או 20 מיליון דולר. כשעזבתי את אמדוקס, נהנתי לקוח שהיה שווה למשהו כמו 300 מיליון דולר. זה לא משנה הגודל. כשאתה שואל את השאלות האלה, הן רלוונטיות בכל היקף, וכשאתה חושב על פתרונות, זה המקום שבו אתה נהיה יותר שלם, יותר מלא. אותו מנהל דרך אגב, אמר עוד משפט, אומר, תקשיבו, כשהפכתי להיות מנהל לקוח, הוא אומר, היה לנו שיחה מאוד מעניינת איתו בהקשר של השוואה בין התפקיד שלנו, דירקטורים של דליברי לתפקידים אחרים, דיברנו על שכר שהוא לדעתנו לא היה הוגן, או דברים כאלה, הוא אומר, תקשיבו, אני יודע משהו אחד לגביכם שהוא מאוד מאוד ברור. כשאתם הולכים הביתה, אני יודע שכשאתם נמצאים במקלחת, מטיילים עם הכלב, נמצאים בארוחת ערב עם, עם הבת זוג שלכם, לא משנה מה, אתם לא מפסיקים לעבוד. הראש עובד. עכשיו, לי הייתה המון שנים נטייה לשים ליד המיטה סוג של פנקס ולרשום, אבל הפסקתי להתעורר מדברים כאלה, אבל, אבל זה נכון, אתה יושב במקלחת, אתה יודע, אתה עומד במקלחת, פתאום, ואתה מתחבט בבעיה המון זמן, ופתאום יש לך את הרעיון הזה. עכשיו, זה בתחומים שונים, בנגיעות שונות, זה יכול להיות דבר קטן שאיך לגשת לעובד שביקש משהו, ועד לדבר מאוד גדול של איך אני ניגש ללקוח פוטנציאלי ענק ותופר איתו עסקה. אתה פשוט כל הזמן חי את העבודה, אתה 24 שעות חי בתוך התפקיד, וזה אני חושב מה שלקחתי במובן הזה מאמדוקס, כמקום של איך לחשוב עסקית על כל הדברים, ולא להיות רק מנהל האימפלמנטציה, או מנהל התמיכה, או מנהל תחום כזה או אחר.
Yeah, אני חושב שמה שיפה באמדוקס, עוד פעם, אני לא איזה מנתח שוק, ואני גם פגשתי אותם כבר לפני כל כך הרבה שנים, בפעם האחרונה, אבל שלצד אחד היה באמת את הרבה מאוד אקאונטביליות של עובדים ושל מנהלים שם על כל דבר ותהליך. מצד שני, באמת הסטרקצ'ר והתהליכים המובנים. אני יכול לתת דוגמה אחרת של באמת חברה שהתחילה כסטארט-אפ והיא צמחה לחברת ענק, ולצערנו בשנים האחרונות ככה די מג'עג'עת, עד כמעט תיעלמו, זאת קונברס. אגב, מי שעמד מאוד מאוד יפה על ההבדל בין אמדוקס לקונברס, הזכרת אותו לפני רגע, באמת מוטי, מוטי היה לימים,
כן, לדעתי הוא עבר לקונברס באיזשהו שלב. כן,
סמנכ"ל מערכות המידע של קונברס. והוא אמר, תראה, קונברס היא חברה ש אחד היתרונות שלה, ואחת הבעיות שלה הייתה, זה של תמיד כן. זאת אומרת, היית ניגש למישהו, היית מבקש ממנו משהו, איך תמיד כן, ומחפשים את הדרך לעשות. הבעיה שזה באיזשהו שלב, גם את החברה הוביל לכל כך הרבה כיוונים שאיבדה את הפוקוס. ברגע שהטריילוג, שמערכת שהייתה המאני מייקר המרכזי של המערכות של התאים הקוליים, ככה איבדה את הבחורה, כי מי משתמש שם בתאים קוליים, אז באמת כל כיוון אחר שהם ניסו פחות הצליח, וצריך לזכור שמקונברס הגדולה יצאה ורינט, ורינט שאני זוכר אותה כקונברס אינפוסיס אפילו, שזה פשוט מפלצת מדהימה בעולם של הסיקיוריטי, אפשר לקרוא לזה סביב העולם של הטלקום, בדיוק, לא בדיוק יודע מה, הם לא בדיוק מפרסמים מה הם עושים, ומה שאני יודע אני לא יכול לספר, אז וסטאר הום, זאת אומרת, הגיעו מהחברה הזאת, גם יצאו הרבה מאוד בוגרים מצד אחד, וגם הרבה מאוד חברות רציניות שמשיכות. אני חושב שאמדוקס היא דוגמה באמת יוצאת דופן גם כאיזשהו סוג של, אפשר לקרוא לזה דינוזאור, אבל זה דינוזאור שממשיך להיות רלוונטי גם היום.
נכון.
והשוק מאוד השתנה.
נכון. הם פשוט עניין של באמת החלטה עסקית, לאן להתקדם, מה לעשות, איך לזוז. זה נכון גם בלברית היום, כשאני הצטרפתי לפני שנה וחצי, אני חושב שהאתגר הכי גדול שלי היה, לאן החברה הולכת, כי התחום, כמו שאמרתי, מאוד משתנה, ומאוד משתנה אפילו בצעדים מאוד מאוד גדולים, ולאן אנחנו הולכים, מה התוקף שלנו בהמשך, אז אנחנו יודעים מה אנחנו עשינו עד היום.
כי אתם התחלתם יותר בלתת שירותים לסוחרים קטנים, אם אני זוכר.
נכון, לברית בעצם נולדה על הבסיס של להוריד את חסם הכניסה, אם חסם הכניסה הטכנולוגיה היה מאוד יקר, אם היית רוצה להיות ברוקר ולפתוח את זה, נגיד, לפני 8 שנים, אז היית צריך כמה מאות אלפי דולרים בשביל להתחיל בכלל, רק ברמה הטכנולוגית. לברית באה ואמרה, עזוב, אל תתעסק בזה, ותתחיל מאוד בקטן, ופי אז יגרו. המודל העסקי המאוד מאוד בסיסי. לשמחתה, דורון מכיר את זה, יש לי את הדימוי של לברית, תפסה גל, כגולש לבד על הגל, באמת גל ענק, ורחבה עליו המון המון שנים, זה עבד מצוין, המון ברוקרים נולדו, תעשייה שמאוד התפתחה, אבל מקום שבו צריך להחליט, אוקיי, מה הלאה עכשיו, מה קורה לגל? מגיע לחוף, קוראים לו שני דברים, בדיוק, הוא קטן, וכשאתה מגיע לחוף יש המון גולשים לידך, המון מתחרים, כי בסדר, זה נהיה קומודיטי. עכשיו, אתה צריך לזהות מספיק בזמן, מעגל הבא, כאילו, לרדת מהגל הזה, להתחיל לשחות חזרה לתוך הים, לתפוס את הגל הבא, ולהחליט איזה גל הבא אתה תופס. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה למקומות של תעשיות אחרות, לברת נמצאת בתחום הפינטק, הוא מאוד חם היום, אנחנו יכולים להשתמש ביכולות, חברת B2B מאוד מנוסה, מאוד יודעת מה לעשות בתחומים האלה, אז לקחת את זה לאזורים אחרים בפינטק, אתה יכול להחליט שלא, אני עדיין נמצא בתחום של הריטל פורקס, ומה הדבר הבא שהתעשייה הזאת צריכה. וזה שאלות אסטרטגיות מאוד מהותיות ברמה של לאן הולכים. עכשיו, אין משאבים בלתי מוגבלים, וזה סוג של החלטה שהיא אף פעם לא אימור, אבל היא סוג של, לא ברור שלכיוון שאתה הולך אתה תצליח. אמדוקס לקחה כיוון מאוד מעניין לפני, לדעתי, 12, אולי 13 שנים, קומברס לקחה כיוונים אחרים, ואני מסכים איתך, סוג של התפזרות גורמת לך לבעיה מאוד גדולה, כי אתה לא באמת יודע, אתה גם לא בדיוק אומר מה אתה עושה.
אז אנחנו החכמנו המון, אני חושב, מהשיחה.
מאוד מאוד מעניין.
מאוד מרתק. יש פה כמה צדדים שבאמת, לא יודע כמה אנשים מכירים אותם. אז כמו שיש לנו תמיד מסורת בעושים עסקים, אנחנו מבקשים מהמרואיינים שלנו להמליץ לנו על המרואיין הבא, מישהו שאתה חושב שיש מה ללמוד ממנו.
רגע, ועוד, וסליחה לדורון, שהיה צריך להגיע, אני פשוט שכחתי להתקשר אליו, אז סליחה מכאן.
זהו,
וזה אומר שאתה מוזמן גם לבוא ולראיין.
אני אשמח להיות. שני אנשים שמסתובבים לי בראש, אני חושב שכל אחד מהם יש ערך מוסף אדיר. הראשון, דיברנו על סין קצת, אז לטעמי איתי דמתי, קודם כל אדם יקר ומדהים, הוא בארץ יהיה בדצמבר, או בתחילת ינואר, אז אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לדבר איתו על סין. על כל מה שאני נתתי אולי על קצה המזלג, מה בדיוק עושים בסין? קצת על התרבות, איך אנשי עסקים צריכים לגשת לסין, מה בכלל עושים באזור הזה, בעיקר חברות טכנולוגיה, ואני חושב שזה אדם אחד. השני, גם הזכרתי במהלך השיחה, זה יוחנן זומרפלד, הוא היום מנכ״ל קומסק, הוא היה Chief Information ו-Security Officer בפלייטק, אדם מומחה בתחום ה-Security, קומסק היא חברה בתחום הזה, תחום מאוד חם באופן כללי, אחד מהאנשים לדעתי המקצוענים הגדולים בעולם בתחום הזה, ואני חושב שגם אפשר להבין וללמוד ממנו המון 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 על התחום הזה.
קומסק היא חברה מאוד מאוד מעניינת, אני הרבה שנים ליוויתי אותה, מכיר גם את הבעלים, את ניסים אגב.
הבעלים לשעבר דרך אגב.
לא ידעתי שזה, הבת שלו גרה גם בשכנות.
הבת שלו חברה טובה, יורן חבר קרוב, והבנים פשוט משחקים כדורסל ביחד.
אז הבת שלו אחראית על הקריירה, קריירת הפסנתרנות של הבן שלי. היא הייתה מורה ראשונה שלי.
יפה.
אז תודה רבה לך, קובי.
תודה לכם.
היה לנו עונג גדול, והרבה הרבה בהצלחה בלברית.
תודה רבה.
תודה רבה לקובי גור, מנכ״ל לברית. כפי שאני מרבה לציין, המטרה שלי בעושים עסקים היא לעזור לכם להיות מנהלים, יזמים ואנשי עסקים טובים יותר, ואני רוצה שכל פרק וכל רעיון ייתן לכם מקסימום ערך מבחינת התובנות, הכלים והרעיונות שתפיקו ממנו. בשם המטרה הזו אני רוצה להכניס אלמנט חדש לתוכנית. בסוף כל פרק, בתום הרעיון, אני אנסה לזקק עבורכם בצורה תמציתית וברורה את התובנות והרעיונות שאני לכל הפחות הפקתי ממנו. מעין תקציר מנהלים שיעזור לכם לסדר את הדברים בראש. אז בפרק הזה שמענו מקובי גור את הטיפים שלו לגבי עבודה נכונה מול רגולטורים. הטיפ הבסיסי והחשוב ביותר הוא לקבל החלטה עקרונית כבר בשלב מוקדם מאוד של החברה, שכל הפעילות שלה תיעשה לפי הכללים, בצורה שקופה וברורה ביותר, מבלי לחפש אזורים אפורים שכמעט תמיד קיימים, במיוחד בתחומים שבהם הרגולציה נמצאת רק בראשיתה. ברמה המעשית, ההחלטה הזו דורשת הקפדה מיוחדת על האתיקה של אנשי מחירות, כפי שציין קובי. האינטרס שלהם הוא למכור כמה שיותר, ולאו דווקא עמידה מלאה בתנאי הרגולציה. טיפ נוסף הוא גיוס חכם של Compliance Officer, שאם יעשה את עבודתו כמו שצריך, יביא הרבה תועלת לחברה. עוד למדנו מהרעיון שעבור חברה שמספקת תשתיות טכנולוגיות, במיוחד חברה גדולה ומוססת, רגולציה היא דבר טוב. אם הלקוחות נדרשים לעמוד בכללי רגולציה נוקשים, לתשתית טכנולוגית איכותית, יש עבורם חשיבות רבה יותר. מהקמת הסניף בשנגחאי למד קובי על החשיבות העליונה של בניית האמון האישי בתרבות העסקית הסינית ועל האקולוגיה הטכנולוגית הייחודית של המדינה. שחקנים גלובליים גדולים כמו פייסבוק וגוגל לא קיימים בסין, ומחליפים אותם שחקנים מקומיים כמו וויצ'אט שחייבים להכיר ולדעת איך לעבוד איתם, אפילו ברמת התקשורת הבין אישית עם הפרטנרים הסינים. ולבסוף שמענו על גישת הניהול שספג קובי באמדוקס, גישה שמעצימה את המנהלים הזוטרים יחסית ומכריחה אותם לחשוב על המחלקה שלהם כעל עסק קטן. צורת המחשבה הזו מביאה את המנהלים לחשוב כיזמים, לנהל את התקציב שלהם נכון, לחשוב על שיווק באופן עצמאי מבלי להיות תלויים במחלקת השיווק של החברה, ולהיות מעורים באופן אינטימי יותר בצרכים וברצונות של הלקוחות שלהם. אותה הגישה גם עוזרת למפתחים לשאול למה. זאת אומרת, מדוע קיימת דרישה כלשהי במוצר, ולא רק לחשוב על איך מוצאים לפועל את הדרישה הספציפית. זו גישה בריאה הרבה יותר לקבלת החלטות. זהו, אני מקווה שריכוז התובנות הקצר הזה הועיל ועזר לכם להפיק מקסימום ערך מהרעיון עם קובי גור. אני אשמח מאוד לשמוע מכם הערות, ביקורות ורעיונות שיעזרו לנו לשפר את התוכנית עוד יותר. המייל שלי הוא run@ranlevy.com ואני עונה לכל מייל גם אם לוקח לי קצת זמן. עושים עסקים נמצאת בכתובת runlevy.com/biz, שם גם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר שלנו ולהירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שקישור אליה תמצאו בעמודה הצדדית שבאתר, ותוכלו להציע שאלות למרואיינים עתידיים. עושים עסקים הם ניר סייג על עריכת הכל, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני רן לוי מגיש ומפיק. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.